איזה בעיה זמנית, אנחנו חוזרים לסדר. אנחנו עוברים היום לחלק, שלב נוסף בהקדמה של בהקדמת המהר"ל בסוגיית הניסים, והיא האימות עם שיטת הרלב"ג בהבנת הניסים. המהר"ל חילק את ההתייחסויות לכופרים בניסים לשני חלקים. אחד, אלה שכופרים לגמרי בניסים מתוך כפירה גמורה, אפיקורסות, כשהוא מכוון לשיטה הפילוסופית הקלאסית היוונית ובעקבותיה השיטות, שתי השיטות האחרות. שם הוא מציב אל מול השיטה הזו שתי הנחות יסוד ושתי יסודות מאוד עקרוניים. אחד, ההבנה, ההסכמה, שבאמת על פי התפיסה הטבעית המדעית הקלאסית אין מקום לניסים, ובאמת כל עניינם של הניסים זה ההבנה שגם כשאנחנו משתמשים במדע, מכירים במדע, מבינים שהעולם חוקי, השוני בין התפיסה היהודית, התפיסה המאמינה, לבין התפיסה הפילוסופית, הוא בהבנה שהעולם העליון, העולם האלוקי, עולם שמעל לעולם הטבע, פועל, משפיע ומשנה את העולם התחתון. בלשונו של המהר"ל, זה שהניסים הם פעולת הנבדל, והדברים הנבדלים פועלים בעולם החומרי. זה קודם כל הסוגיה הראשונה, ובה יש באמת התעמתות עם הנחת יסוד פילוסופית מאוד יסודית, והיא שהעולם הוא חוקי, העולם הוא טבעי, הכל מחויב בו, והעולם הוא קדמון. זאת אומרת, החוקיות המחויבת הזאת היא לא דבר שהתחיל איפשהו. כמו שהאל הוא מחויב המציאות, ככה גם המציאות וחוקיה. והשבירה של התפיסה הזאת היא לא רק אימות בסוגיית הניסים, היא גם כפירה בכל היסוד של התפיסה הפילוסופית. אפשר לראות כאן שסוגיית הניסים היא למעשה ורסיה של האימות על עולם קדמון או עולם מחודש. זאת אומרת, התפיסה העברית שגורסת שהעולם הוא מחודש, כלומר שינוי של הבורא, של הסדרים הקדומים ויצירת משהו חדש, היא יוצאת אל הפועל, היא באה לידי ביטוי בתפיסה של הנס. זה היסוד הראשון. היסוד השני הוא לא פחות מחודש, והוא אומר שאותו עולם עליון שפועל בעולם התחתון כאן, בסדר? הוא לא פועל באופן אקראי, הוא לא פועל באופן קפריזי. אין להסתכל על הנס כחריגה מהטבע, אלא כפעולה של טבע בתוך טבע. כלומר, טבע עליון בטבע תחתון, או בשם שאמר, סדר עליון בתוך סדר תחתון. וממילא מונחת כאן הנחה שיש המון קומות של סדרים שבהם אפשר לחוות ולחיות את המציאות ולפגוש את המציאות. אפשר לומר, יש אין סוף סדרים שאפשר לפגוש בהם את המציאות, ולפי המדרגה שלך, לפיה אתה חי את המציאות. המדרגה, נקרא לזה, הכי נמוכה של האדם, זה המדרגה המדעית, זה המדרגה הטבעית, זה המדרגה של חוקיות הטבע שבתוכה אנחנו חיים. ככל שאתה חי בסדר יותר עליון, אתה יותר חופשי, אתה יותר חירותי, אתה שייך יותר לעולם האינסופי. יציאת מצרים מאיתן המהר"ל בהמשך הספר היא האירוע של שחרור שלם, של עלייה של אומה שלמה, של קבוצה שלמה למציאות חיים אחרת. בסדר? לכן גם שם ניתנה התורה, כי היא התורה היא סדר חיים אחר. כל ספר תפארת ישראל מושתת על התפיסה הזאת. עד כאן עיסוקו של המהר"ל עם עימותו של המהר"ל עם התפיסה הפילוסופית הרגילה. עכשיו הוא הולך לטפל בגישה שנייה, והיא שיטתו של הרלב"ג, שהיא תפי גישה מאמינה. ונחזור לדברנו, אומר המהר"ל, הנה יש קצת מחכמי עמנו, כמו הרלב"ג, בדבריו, התחיל לחקור על הנפלאות, ואמר שיש נפלאות בעצם ויש במקרה. יש בעצם, כמו התהפך המטה לנחש והמים לדם, שזה שינוי מהותי ממציאות מחומר אחד לחומר שני. ויש שינוי או פלא או נס במקרה, כמו הפך היד של משה רבנו עליו להיות מצורע. היד נשארת יד, אבל קרה לה איזה אירוע, קרה לה איזה מקרה, התרחש איזה שינוי מקומי, לא במהות היד פתאום נהייתה ברזל או היד נהייתה ירח, אלא ביד קרה משהו פלאי. אבל זה הרלב"א קורא לזה על פי המהר"ל נס מקרי. וכן יבוש את יד ירובעם למזבח. זה הנחה אחת שמחלץ המהר"ל מתוך דברי הרלב"א. ועוד, יש קצת נפלאות שידע הנביא קודם בועם, ויש אשר לא ידע בהם קודם בועם. וגם אלה אשר ידע הנביא קודם בועם, שני מינים גם כן. האחד שהתפלל הנביא לפני בועם, כמו אלישע, שהתפלל שיקה אנשים בסנברים, ולהחיות בן האלמנה, ויש שלא התפלל, אבל היה גוזר שיהיה, כמו שאמר אליהו, אם יש אלוהים אני, תצא אש ותאכל אותך ואת חמישך. לא אותם, זה אותך. ואת חמישך. או כמו המופת שעשה אלישע מן השמן, אמר לשמן שיתרבה, תביא כלים, וזה קרה. זה היסוד השני. שלישי, וגם תמצא בכל הנפלאות, שיש שם, יש שם נביא. תמיד נס מופיע בנוכחות נביא, טוען הרלב"ג. וראיה לזה שאמר הקדוש ברוך הוא לעשות מופתים לפני ישראל כדי שיאמינו שהוא נביא. ואם לא היו הניסים והנפלאות תולים בנביא, קרי כוונת תלויים, לא היו הנפלאות עוד שהוא נביא. וכן מה שישמיע כל רכב וכל סוסים אל מחנה הרעם, כבר היה במכת סנחריב ישעיהו הנביא, והוא הבטיח את יחזקיהו על זה, וזה הוכיח את נבואתו. וכן אלישע היה שם בשומרון ועל ידו נעשה זה. וכן עוד שבאו כל הניסים לטובה, כמו המן שנעשה על ידי משה, וכן הקמח שנעשה על ידי אליהו, וקריאת ים סוף להציל את ישראל, והמלאך שיקע במחנה אשור להציל את יחזקיהו ועמו, וכן על זה הדרך. ואל יקשה לך דבר קורח וכיוצא בהם, שהוא לכאורה נס שלילי, הוא לא בא להציל, לעשות טובה, הוא בא רק להקות את קורח, שהיה זה להכניע בהם את ישראל לתכלית הטוב, זה גם לתועלת ישראל. וראוי שיהיו המופתים לטוב, לפי שהם, שימו לב לטיעון, מסודר משכל. התכלית של המופתים הוא תמיד לאיזושהי מטרה טובה, כמו שהוא אמר ארבע שורות לפני כן, עד שבאו כל הניסים לטובה, לפי שהם מסודר משכל. כי כבר יתחדשו מהם עצמיים, יתחדשו מהם דברים עצמיים, ונותן הצורה, צורה נבדלת. והנה אין מדרך שיגיע מהם כי אם טוב ולא רע, כי הרע הוא מפאת החומר. ואחר זה התחיל לחקור עוד הניסים. אי אפשר שיהיו מבלתי פועל, שיפעל אלו הנפלאות. והפועל הנפלאות הוא ידע נמצאות בסדר בסדרה והנימוס שלהם, וזה כי איך יחדש צורה כמו הפך המתן לנחש, אם לא ידע הפועל כמו משה שדרכו נעשה, אם לא ידע נימוס הנחש וסדרו ויוצרו. ולפיכך הניח לא ימלט מחלוקה מאלו שלושה חלקים, זה חייב להיות באחד בשלושה אופנים, שאפשר שיבואו מהם המופתים והאותות לעולם. רצונו לומר, או מהשם יתברך, עד, או מן השכל הפועל, שתיים, או מן הנביא, שלוש. החידוש המרכזי בדברי הרלב"ג הוא שהוא מייחס חלק מהניסים לשכל הפועל, כלומר לאותה ישות רכונית ממוצעת שדרכה הקדוש ברוך הוא פועל בעולם התחתון, טענתו של המהר"ל כמי שאמון על שיטת החשיבה הפילוסופית. והוא הביא ראיות, הרלב"ג, שאם היה הוא התברך הפועל, היה הדבר שבא מן השכל הפועל יותר נבחר, כי הדברים שבאים מן השכל הפועל הם טוב בעצם, כי זה תכליתו של השכל הפועל. ואילו הדברים אינם טוב בעצם רק במקרה, ואלו הדברים אינם טוב בעצם רק במקרה. למשל בזה היפוך המתה נחש אינו טוב מצד עצמותו, אבל היה טוב במקרה, כדי שיקנו ישראל האמונה השלמה. זה תכלית הנס ההוא. ועוד כי היה פועל השכל הפועל יותר נבחר במה שפועל השכל הפועל הוא בכל הזמנים, הוא קבוע. ואלו דברים אינם רק בזמן מן הזמנים, כמו המטה של הנחש, זה זמני וחוזר. ועוד, כי יהיה מתחדש אצל השם יתברך רצון וידיעה כשירצה לחדש הנופת. או נאמר שחידוש המופת הוא מוגבל ומסודר מרצונו הקדום. נעצור רגע את ההתבוננות ואת הפריסה של, אתם יודעים מה, בואו נקרא את זה עד, עוד כמה שורות. ועוד, והנה המאמר שיחדש לו רצון הוא מבואר הביטול, ברור שהוא לא נכון, ברור שהוא, כן, הקדוש ברוך הוא לא מתחדש אצלו רצון. ואם יהיה המופתים מתחדשים מרצונו הקדום, כמו שידמו קצת מרבות דברי הרבותינו זיכרונם לברכה במה שאמרו בעניין הנפלאות בבראשית רבה, תנאי תנאי הקדוש ברוך הוא עם מעשה בראשית, ובמה שאמרו שנבראו בין השמשות, רצונו לומר שנבראו אחר הוויית העולם קודם שיקנה שבת, מעשה טענו שכבר ברצונו הקדום של הקדוש ברוך הוא וקבועים כל הניסים, הנה התחייבו בזה ביטולים, אותו אין הרלבג. זאת אומרת, יש לי הרבה דחיות לדבר הזה. שאם היה העניין כך, לא היה צריך חידוש המופת, אבל היה מתחדש בעת ההיא בזולת נביא, לא צריך גם נביא בשביל זה. אם הנס הוא חלק מרצונו הקדום של הבורא וטבוע בטבע, אז היה קורה מאליו, לא צריך נביאים בשביל זה. והיה קורה הדבר הזה בזולת נביא. וזה חולק על המפורסם שהדגשנו מקודם, שבכל נס יש נביא, הנחתו של הרלבג. ועוד, אם היה נברא בששת ימי בראשית לא נמנע מחלוקה, או שהיה מגיע במקרה התועלת שיגיע מן המופת, ולא היה פועל המופת לשם תכלית, ובעת המופת נעשה תועלת שיגיע ולא כיוון אליו עושה שלו, וזה מבואר הנמנע, והביטול שיהיה פועל ללא תכלית. או שנאמר שחייב שיהיה נמצא הדבר שבעברו נתחדש המופת. והמשל בזה קריאת ים סוף, אם ידע השם יתברך בבריאת העולם, חייב שיהיה הדבר הזה, וחייב גם שירדפו המצרים אחר ישראל, ואם כן, נמנעה מהמצרים הבחירה החופשית, ואם כן, שיבשת את כל סוגיית הבחירה והידיעה. עד כאן הם דברם בקיצור, כפי שמביא אותם המהר"ל כאן, רובם ככולם הם תקציר של דבריו של הרלב"ג בספר מלחמות השם, פרק שישי. שתכף תראו בספר יהושע, גם הרלב"ג עצמו מפנה לשם. אמנם, אם אנו מודים מהנחת השכל הפועל, תוקף המערה לתקפה הראשונה, אם אנו מודים בהנחת השכל הפועל שהוא פועל את הנמצאים בעולם, אין כאן מקום זה כלל להשיב. זה אז לא דיברתי בכלל, לא פתחתי את הפה, כי זה וכיוצא בזה סברה לו לרלבג, זה הנחת יסוד שלו, ועליו בנה את טירת כספו, את כל הבניין הפילוסופי שלו. וכאשר ההקדמה בטלה, אם אנחנו דוחים את ההנחה שהקדוש ברוך הוא מפעיל את העולם דרך השכל הפועל, בטלה המחויב, כאשר ההקדמה בטלה, המחויב גם כן בטל. וממילא, אם אני כופר בהנחה הזאת שלו על פעולת שכל הפועל, אני לא צריך להשיב בכלל דבר הזה. רק מה שאמר, שהיה מתחדש לו יתברך שינוי רצון ודעת, נשיב לו במקום הזה, כי הנה קושייה זאת בנויה על דעת שאמרו כי הוא יתברך מקבל התארים. הוא ושכלו דבר אחד, ומשתנה דעתו השתנה את מתוך חס וחלילה, כך הם אומרים. ואנחנו תלמידי משה עליו השלום אין אומרים כך, וחס וחלילה לומר עליו כך, אבל הוא יתברך שקראו רבותינו זכרונם לברכה בשם הקדוש ברוך הוא, ולא נקרא השכל ברוך הוא, כי אמיתת עצמו לא נודע, רק שהוא נבדל מכל גשם וגוף ומכל הנמצאים. ועל זה נאמר קדוש ברוך הוא, שעניינו עניין קדוש, נאמר על מי שהוא נבדל, כי הוא יתברך פשוט בתכלית הפשיטות. ומזה בעצמו שהוא בתכלית הפשיטות, אין דבר נבדל ממנו, כי הדבר שיש לו גדר מיוחד בדבר מה, בשביל אותו גדר נבדל ממנו דבר שאינו בגדר. אבל מפני שהוא יתברך פשוט ואין לו גדר כלל, אין דבר נבדל ממנו, ואם כן הוא יודע הכל והוא יכול הכל, וכל זה מפני שאין לו גדר יוגדר בדבר מיוחד. בשביל זה הכל נמצא באיתו גם כן, כמו שיתבאר. דבריו אלה של הדברים של הרלב"ג מנוסחים בצורה יותר פשוטה ויותר ממוקדת בדפים שלפניכם בפרק על יהושע י'. זה האירוע שעומד במרכז המחלוקת בין הרלב"ג לבין המהר"ל, והוא האירוע של שמש בגבעון דום. למי שאין, יש פה עוד ספר שחסר לו. אומר הרלב"ג בזאת הפרשה יש ספקות רבים, ראוי לעיין בהם. זה יישום של שיטת הרלב"ג על אירוע ממוקד. יהושע מעמיד את השמש, או לא יכתוב ספר אשר ויעמוד השמש בחצי השמיים ולא עצלבו כיום תמיד. בסדר, נקרא בפסוקים בצורה יותר מדויקת. פרום שני, אנחנו הגיע לפה. חפזרת חפציי בכל מקום. כן, זה היה קרב עם הכנענים, חמשת המלכים נסים. רואה מה השם אל יהושע, אל תירא מהם. כן, המלכים באים על אנשי גבעון. ויבוא אליהם יהושע פתאום לילה, כל הלילה עלה מן הגלגל, ויאמר שם לפני סאול הקמה גדולה בגבעון, וירדפם דרך מעלה בית חורון, ויקם עד עזקה ועד מקדה. בסדר? גבעת זאב, מכירים? אל ג'יב, גבעון החדשה ליד, שם זה הכפר אל ג'יב, זה גבעון, שם מתנהל הקרב הזה, פחות או יותר, משם דרך 443. כתוב, נו? וירדפם דרך מעלה בית חורון. יש ל-443 היסטוריה קרבית, מה שנקרא. דרך מעלה בית חורון, ויקם עד עזקה ועד מקדה, שזה בכלל לרדת לעמק הילון, משם השמאלה ולכיוון לחיש, לשם הקרב הזה יתנהל. ויהי בנוסם מפני ישראל הם במורד בית חורון, והשם השליך עליהם אבנים גדולות מן השמיים עד עזקה. מי שהיה ברענן במטר האחרון, אז עפו שם ברד כמו אבנים. וימותו רבים אשר מתו באבני הברד, או מאשר הרגו בני ישראל בחרב. ממש בלוקים ירדו. ככה שני אמר לי, זה לא ברד כזה קטן, כאלה, כמו אבנים, וואלה. אז זה הסבר רציונליסטי של הלימונים שבינינו. שצריכים, ברוך אתה אדוני אלוהים מלך העולם שהכל יהיה בדברו. קורנת יצחק. אז ידבר יהושע להשם. ביום תת השם את האמורי לפני בני ישראל, ויאמר לעיני ישראל, שמש בגבעון דום וירח בעמק הילון, וידום השמש וירח עמד עד יקום גוי אויביו, הלא כתובה על ספר הישר, הנה מגיע הדף שלכם, ויעמוד השמש בחצי השמיים ולא עץ לבוא כיום דמים. גרר את הרגליים שלו השמש, בסדר? ולא היה ביום כיום ההוא לפניו ואחריו לשמוע השם בכל איש, כי השם נלחם לישראל. זה הפסוקים. ולא היה כיום ההוא לפניו ואחריו לשמוע השם בכל איש, כי השם נלחם לישראל. אומר הרלב"ג, בזאת הפרשה יש ספקות רבות, ראוי לעיין בהם. קשה מאוד, מקשה מאוד על כל התפיסה הפילוסופית שלנו. אומר הרלב"ג, האחד הוא שאם היה השמש עמד באמת כמו שזה נשמע מפשטי הכתובים, הוא בטל מהתנועה נראית לו, אשכרה השמש נעמדה במקום, לא נזזה, הנה היה זה המופת יותר נפלא לאין שיעור מהמופתים שנעשו על ידי משה. וואלה, כזה נס יותר גדול מכל מה שמשה רבנו עשה. וזה כי המופתים ההם היו בשינוי טבע הנמצאות אלו השפלות. משה פה שינה רק דברים למטה, הזיז את הים, קימבן כאן, חצה את הים, בסדר, שינת אדם, זה הכל נמצא כאן בארץ. והוא יותר נפלא לאין שיעור ממה שהשתמש בו אלו הנמצאות הנכבדות, לאין שיעור, מה שהשתמש בו אלו הנמצאות הנכבדות, לשנות את תפקידה משלוט על הנמצאות השפלות אלו. לשנות עניין סידורם, כי הם בעצמם מחסון הסדר ויושר מה שלא יעלם. אומר יהושע, לפי זה בוא נעשה נס פי אלף, יותר מהותי, יותר איכותי, יותר נפלא. בסדר? כשהוא שינה, הוא לא שינה פה למטה בנמצאות השפלות, הוא שינה את מה שמניע את כל העולם, את מה שמזיז את כל העולם. לשנות, איך הוא קרא לזה? לשנות את תפקידם משלוט על הנמצאות הנפלאות. שנות עניין סידורם. כי הם בעצמם מחסון הסדר והיושר, שבש כאילו שנות את כל הסדר של המציאות, מה שלא יעלם. ובכלל הנה זה מה שאין צורך ביאור למי שאין באלו העמוקות, וכבר ביארנו זה באופן שלם בוו מספר מלחמות השם, פרק השישי, ספר מלחמות השם, ספרו הפילוסופי של הרלב"ג, שכבר הזכרנו בשיעורים הקודמים, שמתנגדיו קראו לו ספר מלחמות בהשם, כנגד התפיסה הפילוסופית שהם, של הרלב"ג, שהם לא אהבו. ואם היה עניין כן, ממשיך הרלב"ג גטוען, הנה זה סותר מה שאמרה התורה שלא קם נביא עוד בישראל כמשה, לכות העודות והמופתים אשר עשה משה לעיני כל ישראל. בסדר? כי יהושע גדול ממשה, משה, כל מה שהוא הצליח לעשות בכל הניסים שלו זה לשנות דברים פה במציאות הארצית התחתונה, ויהושע בהינף יד עצר את כל ניהול המציאות, את כל השליטה של המציאות. ואם אמרנו שכבר נעשה כמו זה המופת על ידי משה, גם אם לא נזכר בתורה כמו שאמרו קצת חז"ל, הנה נשאר זה הספק בעינו, כי יוצא שכבר היה שווה לו יהושע בגדול שבמופתים על ידי נעשה משה רבנו עליו השלום. אם שאם היה עניין כן, היה ראוי שלא תשתוק התורה מספר זה המופת הנפלא. שימו לב מה הרמב"ג כאן אומר את שיטתו שהוזכרה במהר"ל על כוונת הנשיאים, כי אנחנו נראה מכוונת התורה לפרסם עניין המופתים והנפלאות, כי זה ממה שיבוא, כוונה יביא, להאמין בהשם יתברך. כמו שנזכר בתורה בעניין המופתים שנעשו לפרעו, אמר, ולמען תספר באוזני בנך, וידעתם כי אני השם. אז אם כן, הטיעון הראשון של הרלב"ג, אחד, לא ייתכן שנס שמש בגבעון דיום הוא כפשוטו, כי אם הוא כפשוטו יוצא שאו שיהושע עשה ניסים יותר גדולים ממשה רבנו, או שיהושע שווה למשה רבנו. ואם זה ככה, לפחות התורה הייתה צריכה לציין לנו שמשה רבנו, ואם זה משה רבנו עשה ניסים כאן, התורה הייתה צריכה לציין לנו. בסדר? מתחבר הדבר הזה להנחת יסוד של הרלב"ג שנאמרת כאן בצורה יותר חריפה ממה שהמהר"ל מצטט אותו, והוא תכלית הניסים. מה תכלית הניסים? לגרום להאמין בהשם יתברך. שזה יש ניסים. בסדר? כבר בתוך ההתקפה הקודמת של המהר"ל, כבר יכולתם לראות שהמהר"ל כנראה בכלל רואה את הניסים ממקום אחר לגמרי. זה לא שהשם מחריג את הטבע כדי להראות את כוחו, כדי לגרום אמונה. בסדר? הנס הוא פעולת האלוקי במציאות. זה סדר מסודר לגמרי. בסדר? שפועל במציאות. זה לא דבר חריג שעל ידי החריגות שלו בא לחזק את האמונה. וגם בך יאמינו לעולם. זה פעולה סדורה שיטתית של העולם העליון בתוך העולם התחתון. זה סדר מתערב בסדר. זה, אפשר לראות שזה שתי תפיסות שניגשות לעניין של הנס משני כיוונים שונים לגמרי. הרלב"ג מתבונן על העולם בעולם בעיניים מדעיות. הוא רוצה להסביר, בסדר? מהי החריגה ולמה היא מתרחשת ואיך אפשר להכיל אותה גם בתפיסה פילוסופית מדעית. המהר"ל מלכתחילה מתבונן על העולם פה כרק תופעת הקצה של עולמות עליונים שנמצאים מעליו, משגיחים עליו מחייד ופועלים בו. המהר"ל אפשר לומר מתבונן מלמעלה למטה, והרלב"ג מתבונן מלמטה למעלה. מתבונן מדעית פילוסופית ומסביר את החריגות. המהר"ל לדידו אין בכלל חריגות. יש את הטבע, זה הרקע, זה המציאות, זה המוחש, והעולם העליון, כמו שהוא מחיה את הטבע, הוא פועל בטבע גם בסדר הניסי. יש לו את סדר הטבע שלו ואת הסדר הניסי שלו. זה היסוד הראשון. יסוד שני, ועוד, כי כבר יראה מפשטי אלו הדברים, וזה הטענה שהמהר"ל לתקוף אותה מאוד בחריפות, שלא נתבטל השמש מהתנועה ולא הירח. לא באמת השתנתה התנועה שלהם. הוא כתוב, שמש עמד, ויעמוד השמש בחצי השמיים, ולא עצלבו כיום תמים, איך אתה אומר שלא עוזה? וזה יתבאר מפנים, מכמה פנים הכוונה. מהם מה שאמר, ולא עצלבו. רוצה לומר, שלא מהר השמש לבוא, וזה לא ישלול ממנו התנועה, אבל, לא, אבל ישלול ממנו מהירות התנועה. הרלב"ג מדייק בלשון הכתוב שלא הסתפק ואמר ויעמוד השמש בחצי השמיים נקודה, אלא יעמוד השמש בחצי השמיים ולא עץ לבוא כיום תמים. טוען הרלב"ג, השמש לא הפסיקה מתנועתה, היא נעה בצורה יותר איטית. כן.
אבל
מהר"ל לא.
אוקיי, לא, כי
גם המהר"ל לא, זה לא משנה.
הטענה הראשונה עם משה וכל זה, גם הנס של יהושע הוא נס בסיבוב כדור הארץ.
זה לא משנה, זה כמו שהרמב״ם לא ידע שיש, הרמב״ם לא ידע שאין דבר כזה גלגלים. זה לא משנה. ההתבוננות שלנו, אחרת גם אנחנו לומדים את זה, אתה יכול להגיד, טוב, הם לא הבינו פיזיקה, עזוב אותך, זה לא משנה. בין אם החוקיות היא כזאת, היום, בסדר, אנחנו תופסים את ה... את ה... כשהרב זצ"ל היה חי, בסדר? אז ניתחו את המציאות לפי המציאות הפיזיקלית, כפי שאיינשטיין הניח אותה, והיום אנחנו תופסים אותה אחרת, ועוד 100 שנה גם יתפסו אותה אחרת. סבבה? זה לא משנה. הנקודה המרכזית שבשלה גם אנחנו לומדים את ההקדמה לתפיסת הניסים, זה איך אתה ניגש לתופעה שחורגת ממה שהמדע והחשיבה המדעית יודעת להסביר לך, איך אתה ניגש אליו? האם אתה ניגש כמו הרלב"ג, או אני אחריף את זה, אני אומר, כמו הרמב"ם, או שאתה ניגש, אני מחריף את זה, כמו המהר"ל וכמו ריה"ל. ריה"ל, עמדת המוצא, עמדת הגישה הבסיסית שלו למדע, נחמד, נחמד, אמיתי, אבל בוא נחת חברים. כזה ראה וקדש לא, ודאי שלא, הנחות היסוד ודאי לא משם. הרמב״ם אומר, הפילוסופיה והמדע מספקות לנו את הדרך הנכונה להתבונן על כל דבר, את כלי ההתבוננות, ואת הדרך להתבונן על המציאות. והשפיץ, השיא של השיא של התפיסה הזאת, זה היהודים דרכו מטפסים אל הנבואה. מה שקראתי הוא בא מלמטה למעלה. בעוד שריאל, ובעקבותיו המהר"ל, הם לא מרגישים, והמהר"ל היה אסטרונום גם, הוא היה גם איש מדע, הם לא מרגישים מחויבים לתפיסה הזאת. בסדר, הם באים עם העולם האמוני שלהם, תראו שצורת הגישה הרוחנית שלהם היא ממש דומה לצורת ההסברה שלו את הנס, היא באה אל התפיסה המדעית כמו אל הטבע מלמעלה למטה. כמו שהנס פורץ אל הטבע, האמונה יורדת אל המדע. בסדר? מתממשת במדע, ולא המדע או התפיסה, וממנה אני גם נסה להסביר תופעות לא מדעיות. זה צורת הסתכלות, ואז זה לא כך משנה, כי גם המהר"ל חושב שהשמש זה. אז צריך לנסח את זה ככה, בהינתן הנחת היסוד שהשמש מקיפה את כדור הארץ ולא הפוך, בסדר? אז הרלב"ג התמודד עם הקושי של הנס הזה שהשמש נעמדה באופן אחד, והמהר"ל דוחה אותו, מתמודד באופן אחר. כן. אני ערכתי בזה עוד פעם, כי זה נקודה עקרונית להרבה סוגיות שאתה אומר, עכשיו תלך תלמד במורה נבוכים עם העולם קדמון ומחדש. טוב, נו, מה זה רלוונטי עכשיו? הרב הלוי, לא הרב הלוי מפה, הרב יצחק אייזיק הלוי, בעל דורות ראשונים מגדולי רבני גרמניה שהיה חוקר היסטוריה, הוא רצה לעזור לחדש ככה את לרענן מה שנקרא את היישוב הישן בירושלים. אז היה לו קשר במשך כמה שנים עם הרב קוק בניסיון לרענן ככה ולהקים ישיבות איזה, ואז הרב אמר לו כן זה צריך להקים ישיבות שילמדו אמונה שזה. אז הרב הלוי כותב לו באחת הרגעות, מה עכשיו? מה נתחיל עכשיו ללמוד ספר העיקרים, מורה נבוכים, רס"ג? חצי מהשאלות שם לא רלוונטיות בכלל, כתב לו הרב אייזיק הלוי. לא רלוונטיות במובן, זה שאלות פילוסופיות, שהיום לא הם אלה שמעסיקות את ה... היום מעסיקות, הוא עסק בהיסטוריה, בחקר המשנה, תלמוד, דוגמה, אבל לאו דווקא הדבר הזה. הרב כתב לו נכון. אנחנו לא עומדים מורה נבוכים או ספר העיקרים כדי שהשאלות האמוניות שהעסיקו אותם בזמנם הם אלה השאלות שאנחנו הטרידו אותנו. אנחנו מקבלים מהם כלים, צורת התבוננות, גישה אמונית, את אופן התבוננות הבסיסית במציאות ובאיך השם פועל בה, ומיישמים אותה בכל דור ודור על המציאות כפי שאנחנו פוגשים אותה. וזה אותו דבר גם כאן. בדיוק. האימות הזה בין הרלבג לבין המערל, הוא נותן לך, אם שמת עליו בתוך הדברים שלי, את הגישה הבסיסית, איך הם מתמודדים עם התפיסה המדעית, בסדר? אל מול הנס, ולא משנה מה התפיסה המדעית, כל דור היא ממילא תשתנה. כן.
בדיוק בגלל הנקודה הזאת, שכל דור זה משתנה, וגם בימיו של הרמב"ם והרלב"ג, הם ראו את זה, ידעו שהיו לפני כמה עוד שחשבו שהעולם שטוח, ובעצם כבר חשבו שהוא עגול או משהו בסגנון הזה, הם ראו שזה משתנה כל הזמן, איך בכלל אפשר לבוא בגישה של להתמודד עם המציאות המדעית ומתוכה לעלות למעלה, הרי זה בפועל
עסקנו בזה עסקנו בדבר הזה בתחילת השיעורים בכוזרי, בשאלה למה הרמב״ם פנה לכיוון אחד וריאל פנה לכיוון אחר, ושם הסברנו שכן צדקו הרמב״ם והרלב״ג בעובדה שהם התעקשו ללכת על המתודולוגיה חשיבה הפילוסופית היוונית, בסדר? כיוון שהשינוי, המעבר הזה מהאלילות, מהחשיבה האלילית לחשיבה הפילוסופית, הוא לא שינוי צדדי. הוא נקרא לזה ככה, הציר המרכזי של השתנות החשיבה האנושית לאלף ואלפיים שנים הבאות. והרמב״ם, שוב, לדוגמה במורה נבוכים ובכלל בכל צורת ההסתכלות, אמר, העולם, בלשון השיר, הולך לחשוב יוון. זה לא כאילו עוד פילוסופיה, עוד תפיסה. זו הצורה שבה המערב הולך לחשוב, לא באלף, באלפיים שנים הבאות, ורואים את זה. אנחנו היום מכירים בערך של מה שמתפתח במזרח, אבל כל המדע, כל הטכנולוגיה שחודרת גם לסין ולמזרח, כל הדבר הזה הוא יציר כפיה של החשיבה המערבית שהיא תולדתה של החשיבה, של החשיבה היוונית. והרמב״ם את השפה הבין שזאת הולכת להיות השפה של האנושות באלפי השנים הקרובות. ולכן הוא אמר צריך להתיישב על השפה הזאת, כי זה לא שפה, זה 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 state of mind. בסדר? ולכן הוא הלך על הדבר הזה. ריאל אמר דווקא בגלל זה, והמערל בעקבותיו, דווקא בגלל זה, והמערל מתכתב עם התפיסה הזאת עוד יותר, הוא מקובל שמדבר בשפה פילוסופית, שמדבר בטרמינולוגיה פילוסופית, שמנתח במתודולוגיה פילוסופית, אבל כל התכנים שלו, כל הרעיונות שלו וכל הגישה שלו היא יותר ריהל מאשר הרמב״ם. היא קבלה, היא סוד, סוד לא רק עטוף במונחים פילוסופיים, אלא מנוסח במתודולוגיית התנסחות פילוסופית. למה? למה הרלב"ג? למה הרמב״ם? לא כי הם התאהבו במדע או כי אמרו איזה, אלא כי הם הבינו שהציר המרכזי לא רק של התפתחות המערב. בסדר? כל העולם היום הוא טכנולוגי, חוץ מאפריקה. וגם לב, הוא טכנולוגי, הוא רפואי, הוא מדעי, הוא... עכשיו, אסיה ממזגת את התרבות הרוחנית שלה, בסדר? אל מעטפת, אל לבוש, בסדר? מדעי מערבי. היא לא ממציאה מדע אחר. בסדר? זאת אומרת, הדבר הזה, הוא הופך להיות מתודולוגיית החשיבה החומרית של כל המציאות. ולכן הרמב״ם לא רק שלא רצה להתעלם מזה, הוא רצה לפעול בתוך השיח הזה עצמו. לרתום אותו ולהפוך אותו לאופן שדרכו הוא מסביר את הפילוסופיה האלוקית של התורה. וריאל אמר, הנח להם לסדר את העולם בדבר הזה, אנחנו צריכים להביא את הנבואה. אנחנו צריכים לשאת את דבר הנבואה גם בעולם שעובר מאלילות לזה. אנחנו קיבלנו תורה בסיני, השם בחר באבות, אנחנו עוברים ליצחק עכשיו, זה עובר, זה הייעוד שלנו. עזוב אותנו מאיך העולם מתפתח בצורה חריפה. אנחנו, זה הייעוד שלנו, לדבר נבואה. ברור שהרמב״ם מודה לדבר הזה. רק הרמב״ם אומר, אנחנו בני אדם. אז החשיבה המדעית, הטכנולוגיה, החיים, הכל תתתה, על זה, את זה נפתח ועל זה נרכיב את הנבואה. בסדר, הרלב"ג בציר, הרלב"ג בציר של הרמב״ם, המהר"ל בציר של ריאל.
ואתה רואה שהמהר"ל, בעקבות ריאל, הם אומרים, אי אפשר לעבוד בשיטה הזאת, בגלל שאתם הולכים עם קיבעונות מדעיים, אתה נתקע. אתה לא יכול להכיל את האלוקות על הדבר הזה.
שים לב, לא, לא נכון. שים לב, לא, לא. זה הקצנת. שים לב שהמהר"ל חילק את זה לשניים. את הגישה אל הפילוסוף האפיקורסי, הוא לא טוען את אותם טענות על המהר"ל, על הרלב"ג. הוא כן נטען, כמו שטענו גם כנגד הרמב״ם, מחלק, והרמב״ם שלו גם טענות הפכות, זה מחלוקת לשם שמיים בתוך עולם האמונה. מה אני מעדיף? האם אני מעדיף את הקשיים שהפילוסופים שמביאה לי השיטה הזאת, או שאני מעדיף קשיים אחרים שהרלב״ג לא מוכן להסכים איתם, כמו מה שהוא הציג כאן. בסדר? אבל הטיעון הוא ניתן גם כלפי הרמב״ם. שוב, שימו לב שאני לא מסביר כאן שהמהר"ל והרמב״ם והרלב"ג מסבירים באותו אופן תנס, יש להם שיטות שונות, עקרונות החשיבה, סודות התפיסה שלהם, הם באים מאותו מקום. בסדר? הם באים מאותו מקום, כל אחד מהם נתן הסבר שונה. אם כן, בואו נקרא אותם את הטיעון של הרלב"ג, וזה יתמהר מפנים מהם, מה שאמר ולא רץ לבוא, רוצה לומר שלא מיהר לבוא, וזה לא ישלול ממנו התנועה, אבל ישלול ממנו מהירות התנועה, ישלול ממנו מהירות התנועה, והמאמר שזה דרכו יחייב לו התנועה, וכמו הוא למאמרים השלימים שדובר בהם בדברים מדרך מה הוא ומהם, מה שאמר שמש בגבעון דום וירח בעמק הילון, ולא אמר שמש דום וירח, שימו לב, אבל לקח להם מקום רחב, זה גבעון, היו נראים אז על המקום ההוא. והוא מבואר שמי שישלול התנועה מהמקום הרחב, לא ישלול התנועה במוחלט, חוזר על אותו טיעון, לא שללו מהשמש את התנועה, אלא במרחב הזה של גבעון, השמש, התנועה של השמש הוא עתה. לא נשללה ממנה התנועה לגמרי מהשמש, המהירות שלה הוא עתה, ולכן מדייק הרלב"ג, שמש בגבעון דום. זאת אומרת, בגבעון היה לה שמש דום, היה לה שמש האטת התנועה, הייתה לה התקיים בה ולא רץ לבוא כיום תמים. זה מה שהוא קורא כאן, אבל לקח להם מקום רחב, היו נראים אז שמש והירח אל המקום ההוא, והוא מבואר שמי שישלול התנועה מהמקום הרחב, מי שאומר שבגבעון לא הייתה תנועה, לא ישלול התנועה במוחלט, כי כבר אפשר שיתנועה במקום רחב ההוא, וכבר יחייב זה המאמר בכמו המאמרים השלמים לשמש וירח התנועה. ואז לא הקצנו ואמרנו שהשמש לא נע, אלא היא נע, אבל היא נע יותר לאט, היא נדמה רק במרחב של גבעון. והמשל שמי שיאמר שפלוני עמד בארצו כך וכך ימים, הנה לא נתחייב מזה אלא שלא יצא מארצו, אבל שכבר יתנועע בארצו או לא, יהיה זה, זה המאמר מדרך מה הוא. כלומר שכן יכול להיות כי יחויב למי שישלול ממנו התנועה שיאמר שלא יתנועע, לא שלא יצא מארצו, וזה מבואר למי שעיין בסדרים ההגיוניים אשר למלאכה המופתית. זה הטיעון השני של הרלב"ג. הרלב"ג כופר בהסבר שטוען שהשמש נעמדה טק ולא זז. תראו, בהפוך על הפוך הוא יתקרב למהר"ל שיגיד רק לנו, אלא הוא אומר השמש נעה, אבל נעה יותר לאט כלפי מרחב מסוים.
זה לא משנה,
זה אבל זה נס לייט. מה רוצה הרלב"ג להרוויח? מה רוצה הרלב"ג להרוויח בדבר?
זה שינוי המציאות, זה עדיין גם
זה שינוי, אבל תשימו לב, זה מה שכתוב במהר"ל, זה שינוי מקרי ולא שינוי בעצם, לא שינוי הסדר בעצם. להפסיק את תנועת השמש זה כאילו יגידו לך כדור הארץ נעמד, היום כדור הארץ נעמד במקום. לעומת זה כדור הארץ הסדרים נמשכו, הכל הזה, רק במקום זה היום. הבדל עצום, זה עצום, זה האם זה שינוי מקרי, זה כמו ההבדל בין הצרת לבין להפוך דם לדם למים לדם, יאמר הרלב"ג. זה לא שינוי מהותי, זה שינוי מקרי, זה שינוי צדדי, היסוד של המציאות. תשים לב גם לטיעון הראשון שהוא אמר, זה לא שונה הרבה ממשה רבנו ששינת הנמצאות, בזה הסדר נמשך, השמש, העולם העליון, הכוכבים שולטים על הזה, אלא מה? היה שינוי מקומי, שינוי קוסמטי, שינוי מקרי, לא שינוי בעצם.
אז הוא לא כופר במופתים.
רואים, אה?
הוא לא כופר במופתים.
לא, הוא רוצה לטעון, כן, טענה מהותית, שגם בהתקיים נס הוא איננו משנה שוני מהותי. אמרה להגיד, מה פתאום? מה פתאום? הוא יכול לשנות הכל, הנס. אבל זה החידוש, כאן אפשר לראות את תפיסתו העקרונית של הרלב"ג, שהוא מנסה למזער, למזער כמה שיותר את החריגה מסדרי הטבע. ואם יש שינוי, אז זה שינוי מקומי, מקרי, נקרא לו קוסמטי, ולא עצמי מהותי. בסדר?
אבל אמר שיש שינוי מהותי,
שיש, איך? זה מה ראינו במערל, תכף נגיע לזה. תכף נגיע לזה, הוא יתייחס לזה. ומהם, עוד קצת ונשחרר אותנו. ומהם מה שאמר, ולא היה ביום ההוא לפניו ואחריו לשמוע השם בכל איש, כי השם נלחם לישראל. פסוק י' ד'. הורה בזה, כי זה המופת, הוא בעניין המלחמה בעצמותה. זה עיקר המופת. הניצחון במלחמה, בסדר? דבר תורה לחנוכה. ואם היה זה המופת בעמידה מהתנועה, אם הנס היה שהשם העמיד את השמש, לא היה לו רושם בעניין המלחמה כלל, אז זה לא חשוב בכלל למלחמה, טוען המהר"ל. ומהם כי התבהר מדבריו, כי השם יתברך לו יעשה מופתים, כי אם לצורך או לקנות דעות אמיתיות, ולא נזכור בכאן רושם בזה המופת באחד מאלו הצדדים, כן? באחד מאלו הצדדים, אלא שלא היה כיום ההוא לפניו ואחריו לשמוע השם בכל איש. זה הלקח. רואים מכאן שהנס הזה, העיקר פה זה לא העמידה של השמש. לא השם העמיד את השמש כדי להראות לכולם ויאמינו בהשם וביהושע עבדו, אלא היה איזה פרט, איזה שינוי מקומי כדי מה? כדי לנצח במלחמה. זה שינוי מקרי כדי לנצח במלחמה. המלחמה זה משהו מקרי, השינוי הוא משהו מקומי מקרי, ולא היפוך סדרי המציאות יותר מעצר אצל משה רבנו, כי אחרת זה הופך את כל התורה כולה. נעצור כאן, נמשיך שבוע הבא. בשבוע הבא ביום ראשון חזרנו לרגיל.